קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
זהו, אפשר להתחיל, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. סיילינג אסטריקס, יכול להיות שאתם מכירים ערוץ יוטיוב כזה, נמצאים כאן איתי גל, רסקין ודני, מה העניינים?
היי, מה קורה? היי גידי.
וואו, מרגש.
מרגש?
כן, האמת היא שכן.
האמת שגם אני, עוד לא ראיינתי יוטיוברים ישראלים, ערוץ בקטגוריית סיילינג, מה שנקרא, זאת אומרת ערוץ שמתעסק בשייט, אתם בעצם מפליגים על היכטה שלכם שנקראת אסטריקס מהרצליה עד ל...
פנמה.
רק ש... פנמה? בסוף זה מגיע לפנמה?
לא, פשוט זה...
זה לא בסוף, זה בינתיים.
בינתיים?
אינפיניטי, עד שנעצור. מערבה, בוא נגיד ככה.
עכשיו אנחנו מקליטים כאן ודרך הים במרינה והרצליה, ובעצם אתם במין חופשת מולדת קצרה, ניצלנו את הרגע הזה כדי לפגוש אתכם ולשמוע כל מיני דברים על איך זה להפליג. אתם בני 30 בערך, קצת פחות.
26.
26.
ו-31.
ובעצם, מה מביא אנשים צעירים שכמותכם לעולם הזה של הקרוזרים, שהוא בדרך כלל מאופיין באנשים שכבר סיימו לעבוד בכל העבודות שהם יעבדו בחיים שלהם?
וואו, שאלה מעולה. נראה לי כל אחד מאיתנו מגיע מכיוון שונה מאוד. נתחיל בדני, כי הוא ה...
טוב, אז אצלי בעצם היחסים עם הים התחילו כבר בגיל 14, שהלכתי לקצין הים מאקו. שם התאהבתי בתחום, בשייט, ביחטות, וכבר אז דמיינתי שאולי יגיע יום, ובאמת אני אוכל להרשות לעצמי לקנות איזושהי סירה קטנה, לשפץ אותו אולי אם צריך, ולצאת להפליג. אחרי זה המשכתי בחיל הים, ואחרי זה באמת, אני חושב, בגיל 23 או 24 בערך, סוף סוף היה לי יחסית סכום קרוב לקניית סירה, עם עוד איזה הלוואה קטנה מההורים, וקניתי את האסטריקס. ומשם התחיל החלום הזה לאט לאט לרקום אור וגידים, שהתחיל בשיפוץ שלה, ותכנון המסלול ולמידה וצבירת ניסיון כסקיפר וכבעלים של סירה, שזה שני דברים שונים. ותכננתי לצאת, כמובן שקיוויתי שאני אמצא פרטנרית לצאת איתי, אבל זאת אומרת זה לא היה אישו, אם לא הייתי מוצא פרטנרית הייתי יוצא בעצמי, אבל התמזל מזלי ופגשתי את גל.
מה שנקרא, המקום הנכון בזמן הנכון.
איך הכרתם?
זה היה שידוך. חברה משותפת באה אליי ואמרה לי, שמי, יש בסדר הזה בחור עם סירה, הוא גם נראה טוב והוא גם די חמוד. בחורה שטחית בגילי, סתם לא, אבל זה נשמע, אמרתי, טוב, יאללה. ואת האמת, לא יודעת, זה הרע מאוד מהר, דייט שני.
מה הרקע הימי שלך?
אני גם לא הגעתי מהים, דני עוד יותר לא הגיע מהים, אבל אנחנו גרנו בקיסריה, ים.
חוף,
בדיוק, חוף, צלילה. אבל הלכתי ללמוד ביולוגיה ימית במכמורת, ושם עשיתי פעם שנה קורס קיפרים, והייתי בשוק, כי אני דורכת על יכטה, ויכטה זה לעשירים, זה לא לי. וטוב, אז עושים קורס קיפרים, ובטח אחרי זה גם לא נדרך על יכטה שוב אף פעם. כי מה לי ולזה? זה, שוב, זה לא, אין לי, אני לא מהעולם הזה. אז היה לי קורס קיפרים, פגשתי אותו, ופתאום הוא מביא אותי בדייט שני ליחטה, ואני אומרת, מה זה? זה כאילו, אתה גר פה, זה אפשרי? אתה קנית, אתה עשיר? אתה לא עשיר? מה? אתה אדם רגיל, איך אנחנו בסיטואציה הזאת? ומאוד מהר עברנו לגור ביחד על הסירה. דייט שני הוא כבר אמר לי, כאילו, טוב, אני רוצה להפליג בעולם, זה או שתבואי או שלא.
היה תאריך.
כן.
כן, לא יודע אם על היום, אבל היה כן סדר גודל של מאי 21. למרות שבדיוק התחילה להשתולל הקורונה בעולם, איכשהו הייתי כל כך נעול על התאריך, שחשבתי שכל הכוכבים הסתדרו, ואכן במאי 21 יהיה אפשר לצאת. בסוף זה די קרה.
זה קטע, כי כולם שואלים מה, אז הקורונה גרמה לכם לצאת. זה היה מתוכנן לפני, זה פשוט התאפשר. ואני חושבת ש... לא יודעת, הדברים פשוט הובילו לזה שזה קורה. אני בדיוק סיימתי את הלימודים. לא, אני תכנתי לי, אתה יודע, להמשיך את תואר שני ולעבוד בהייטק ולהיכנס למסלול. ופתאום נוצר איזה חלל של טוב, בוא ניקח את הזמן להבין מה אנחנו רוצים בחיים, כי עבדנו שנינו בפקקים ובסטרס ובלחץ והרגשנו שאנחנו לא איפה שאנחנו רוצים להיות. ופתאום מגיע אליי בחור שמציע לי את האפשרות הזאת ואני קופצת עליה. אנחנו הולכים לזה.
והשאר היסטוריה.
בדיוק, אין לי מה להוסיף.
אז רגע, אז בואו נדבר לפני היציאה לדרך, נבטיח שמאוחר יותר לדבר על העניין הזה של תקציב, של איך שני אנשים צעירים מאפשרים לעצמם לחיות את החיים שאתם חיים. אמרנו או שלא אמרנו, היחדה שלכם יצאה כאן ממרינה בהרצליה והגיעה עד איתכם, עד פנמה, ועוד מתקדם, תכף חוזרים לשם וממשיכים את... כנראה המסע הכי מעניין של החיים שלכם, אבל עוד השנים יגידו. אז בעצם, מתי קנית את אסטריקס? ככה קוראים לה, נכון?
כן, לסירה קוראים אסטריקס, גם קניתי אותה בשם הזה, זאת אומרת לא שיניתי אותו, גם כי יש איזו אמונה תפלה שזה לא טוב לשנות שם של סירה, וגם כי האמת אהבתי את השם.
קומיקס צרפתי...
כן, אני לא יודע אפילו אם הכרתי את הקומיקס בזמנו, אבל בכל מקרה התחברתי לשם של הסירה והתחברתי לסירה באופן כללי. הסירה
הזאת?
הסירה היא סירה מבנייה אמריקאית משנת 86, מדגם אנדבור. היא סנטר קוקפיט, היא סמי פול קיל, אבל היא לא מאוד כבדה. מצד שני בנויה די חזק בפרמטרים שהיו בונים אז סירות, ואפשר לומר שהתאהבתי בה מהפעם הראשונה שראיתי אותה ושעליתי עליה, מה שגם הוביל אולי לבדיקה לא מספיק קפדנית שלה במהלך הקנייה, ובכל זאת אני לא מתחרט.
היו הפתעות? אמרת בדיקה לא קפדנית, מה התגלה שלא היה בבדיקה?
ספר לנו דני.
האמת היא שאת הבדיקה עשינו בצורה יחסית קפדנית, גם לי יש מחיל הים ניסיון טכני כצ'יף דבורה, וגם הבאתי איתי עוד שני חברים, אחד שהוא גם מדריך פה בדרך הים, ים, ועוד חבר יעקב שגם היה פה מדריך, ולכולם גם יש ידע טכני, ועברנו על הסירה ורשמנו את כל הריג'קטים, ואחרי זה בדקתי באינטרנט כמה כל דבר עולה, והורדתי את המחיר שהבעלים רצה עליה, ועדיין זה היה גבוה בדיעבד.
כן. מה היה חסר בה? נוני, תן את השוסים.
בעיקרון לא היו דברים, לא היה הרבה דברים בסירה שכן עבדו. זאת אומרת...
היא צפה, זה חשוב להגיד.
היא צפה זה נכון, עד היום, פוטפו. אבל מצברים, מתן מצברים, כננת עוגן, מקרר, מכשירי ניווט, לא היה בה, לא. לא רפסודת הצלה, לא ציוד בטיחות, לא ציוד כושר שיט, לא דינגי, לא פאנלים סולריים, לא כלום, כלום, כלום. סירה ערומה.
אבל יפה.
ואתם אוהבים אותה.
מאוד.
וזה מה שחשוב.
בדיוק.
אז בעצם גלת על הסירה כמה שנים, אני מבין?
כן, זה נכון.
לפני שהכרת את גל.
נכון. סליחה, היה לי משהו על הנושא הקודם, אני יכולה להגיד? סליחה שקפצתי. אבל אני, כשאני ראיתי את הסירה פעם ראשונה, אני הרי למדתי על הסירות, אתה יודע, ביצור, בפס יצור, ואני מגיעה ליחטה הזאת, האסטריקס, משנת 86, היא יותר זקנה ממני, כולה מעץ בפנים, אבל גם עץ ישן, ואני אומרת, מה זה הסירה הזאת? כאילו, זה מתפרק. איך, למה כל הסירות היפות פה ברציף, ואתה בחרת, רק אחרי שנה שאני חיה בים, אני פתאום רואה את ההבדל בין סירות, ודווקא סירות כאלה ישנות, הן בנויות כל כך אחרת, היום פתאום שאני חוזרת למרינה הרצליה, איפה שגדלתי לעולם השייט, אני רואה שיש סירות שהן יפות, אבל זה לא הסירות האלה, החזקות, העמידות, הבנייה האמיתית שנוצרו 80 יחידות מהם וזהו, שהם בית. והיום הסירה הזאת היא נכס. היא לא מה שראיתי בהתחלה.
אז מבחינתי זה היה קצת מאכזב, כי היא לא ראתה את זה שזו סירה טובה. וכל פעם הייתי צריך לשכנע אותה שהסירות החדשות שנראות כל כך יפה, זה סוג של איקאה. אז הם לא יראו כמו שהאסטריקס נראית אחרי כל כך הרבה שנים. הם לא התיישנו באותה צורה.
שמע, אני בסוף גם הכל אנשי פה, כאילו אני באה מעולם שהוא לא שייט, ואני רוצה את השולחן עץ הבהיר היפה מהעץ המבריק, וספות עם ריפוד אפור בהיר. היום עשיתי שינוי, ואני פתאום אומרת, טוב, אני רוצה קיל כבד, ואני רוצה עץ שיחזיק את המים, ואני רוצה דק דווקא לא מתיק, שלא יהיה... כאילו, אני כבר לא אכפת לי מעיצוב. אלא חוזק.
כן, אפשר לומר שלמדת המון דברים לאורך השנה הזאת.
כן. טוב, גידי, סליחה.
אז בואו נצא לדרך. בואו נצא לדרך. היה תאריך יעד, הייתה קורונה, מאי 2021, אם אני לא טועה במאי 2021, נגיד, תחילת מאי 2021, המרינות ביוון עדיין היו סגורות.
נכון.
בעת הקורונה. אני חושב ש-14 במאי נפתחו המרינות ביוון. באותה שנה, זה ממש ככה תאריך שאיכשהו זכור לי, אבל יצאתם לדרך כשהמטרה הייתה להגיע מעלה קצר לקפריסין,
די דוך ליוון, עצירה קצרה בקסטל, ואז עצירה קצת יותר, כן, ואז עצירה קצת יותר ארוכה ברודוס להספנה.
כן. שם יותר זול מאשר לעשות את זה פה מסתם.
נכון, וגם כשאתה פה, אז פתאום יש דברים הרבה יותר דברים שמסיחים מדעתך, כי אתה פה. ושם אין משפחה, אין חברים, אין עבודה, אין שום דבר שיכול להסיח את דעתך, ואתה כל כולך ב... לסיים עם ההספנה הזאת כמה שיותר מהר כדי לרדת למים ולהתחיל את הדבר שכל כך חיכינו לו.
יצאתם מהארץ, בואו נתאר את הרגע הזה.
שמע.
זה רציף התדלוק במרינה בהרצליה, אני חושב שראיתי את הפרק הזה, המשפחות שלכם עומדות על הרציף, עושות לכם ביי ביי כזה, זרקו אורז.
מטבעות, אמא שלי באה עם שקית הגדולה של 10 אגורות ופשוט... הטיחה בנו.
כמו חתני בר מצווה ביום חגם, ויצאתם עם צוות קטן של חברים, פעם ראשונה שלך של הפלגה של מים כחולים, מה שנקרא?
אני במכללה, כחלק ממכמורת, אתה מפליג לקפריסין כמה ימים כיתה, ואז אתה טס ליוון, ואתה עושה שם שבוע. אבל אתה יודע, אתה 10 אנשים על סירה, מה אתה מחזיק כגה פעם אחת בכל ה... זה היה פעם ראשונה, וזה יותר מזה, זה היה התמודדות עם ה... הלחץ שמשתתק פתאום. השבועות שקדמו לזה היו מאוד קשים. היה, כולם רגילים שאנחנו מדברים על זה, אף אחד לא האמין שנעשה את זה. אתה בא למקומות ואומר, כן, עוד שנה אני הולך להפליג. כולם אומרים, בסדר. ויום אחד היום הזה מגיע, וההכנות אליו הם, זה לחץ. כולם כאילו, שואלים אותך, אתה מתרגש? ואתה לא, אתה מפחד. והיום הזה מגיע, ואנחנו לא באמת ישנו בלילה, וכולם מגיעים חצי כדי לתמוך בנו, וחצי כדי לראות שזה אמת אמיתי, שאנחנו אמת נלך, ואנחנו מחתימים דרכונים, והמשפחות משחררות החבלים, וזה כמו איזה סרט רומנטי של פעם, שעומדים על הרציף עם מטפחת ומנופפים לך, ואתה יוצא לים, ואז אתה יודע, הסירות זה נורא לאט, כלום לא קורה, ופתאום הכל שקט, ואתה חושב, מה, אני אמור להרגיש, אני אמור להתרגש, אני אמור... כלום. ואתה פתאום מבין שהכל משתתק, ואתה בים, ועשית את זה, ותל אביב נעלמת, ואתה מתחיל להיות מוקף בכחול מכל כיוון, ואתה אומר, טוב, אין דרך חזרה. ושם אני חושבת שבאמת יצאנו פעם ראשונה, וניתקנו את החבלים גם רגשית. כאילו אנחנו בדרך ליוון, היינו 3 ימים, ולא ידענו מה קורה ביוון, כי קורונה, לא באמת בדקנו, היא הייתה סגורה.
יצאנו בעצם בעשירי למאי. וכמו שאמרת, יוון נפתחה רק ב-14 למאי. אז מצאנו את עצמנו כנראה ב-13, אני לא זוכר, אבל כנראה ב-13 בפעתי קסטל אוריזו.
בעצם האי היווני הקרוב ביותר לישראל.
נכון.
האי היווני המזרחי ביותר.
נכון. ובעצם עוד לפני שאנחנו מגיעים שם על הפתח עם המסגד מצד שמאל ולעיירה הציורית הזאת שאני כל כך אוהב שאני... הגעתי אליה כבר המון המון פעמים החל מהפנימיה עוד. טסה אלינו סירת משטרה. עוצרת אותנו, אנחנו כבר שמחים ככה סוף סוף להגיע אחרי כן, ההפלגה יחסית ארוכה. כן,
תחשבו, שלושה ימים שאנחנו בים, מבחינתי פעם ראשונה שאני אחראית על הסירה, שלושה ימים בים, זה, אתה כאילו... אתה רוצה להגיע, זה לא קל, זה לא קל, זה גם מפחיד, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה את ההצלחה הזאת. ומישהו אומר לך, לא, אתה לא נכנס. לך, תסתובב, תחזור לארץ, מה לחזור? אין, 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 אין לה, נחזור, ניתקנו חבלים. אנחנו לא מוכיחים להם שתהיינו.
כן, זאת אומרת, שמו אותנו במצב לא כל כך ברור, כי אמרנו, כן, אנחנו יכולים לזרוק עוגן ולא לרדת לחוף, אנחנו יכולים... אף אחד מהרעיונות שלנו לא קסם להם. זאת אומרת, הם אמרו, צאו למים בינלאומיים ותעשו מה שבא לכם, אתם לא יכולים להיכנס ליוון.
הם היו חמודים, הם הציענו דלק לדרך.
הם שאלו אם אנחנו צריכים לתדלק. כאילו זה, כן, הם היו נחמדים, לא היינו צריכים לתדלק.
אנחנו סירת מפרז.
ובעצם התחלנו להתרחק מקסטל, לכיוון לא ברור, כי לא ידענו לאן אנחנו יכולים להתרחק בכלל, אבל... התרחקנו טיפה כדי שהסירת משטרה לפחות תעזוב אותנו. באותו שלב גם מתפוצץ לנו האגזוז.
באותו רגע.
כמובן. נכון. ומתחילים קצת טלפונים מול איזה סוכן ברודוס, אולי ברודוס אפשר להיכנס, אבל אומרים לנו שכרגע אין לנו דרך להיכנס ליוון. ומה שאנחנו עושים זה פשוט בין המיינלנד של טורקיה לבין קסטל, יש עוד כמה גושי סלע ממש איונים קטנטנים כאלה.
עם שלוש עזים עליהם.
שהם בשליטה טורקית, ופשוט זרקנו שם עוגן.
חיכיתם לסירת המשטרה הטורקית שתבוא.
בדיוק ככה.
חשוב לציין כאן אבל ששוב, אנחנו מגיעים אחרי... תקופה בים שאנחנו לא באמת, לי לפחות לא ברור, אנחנו מסולקים, מסורבי כניסה מיוון, מוצאים מפלט כפליטים לא חוקיים מאחורי אי טורקי, פותחים את הטלפונים פעם ראשונה, ומקבלים מבול של הודעות, כי התחילה מלחמה בארץ.
שומר החומות.
בדיוק, שעה אחרי שאנחנו יוצאים, מסתבר שהתחילו הפגזות, ואנחנו בכלל לא מודעים, אנחנו בבועה אחרת, זה פעם שעה שאני מכירה את המשפט, הסיילינג בבל, שאתה פשוט נשאב לעולם שלך, ומה שקורה על הסירה, זה כל היקום. ואנחנו מגיעים, אנחנו קולטים שהמשפחות בסטרס ובסכנה ובמקלטים ואין לנו בכלל דרך להיכנס, כאילו זה היה האגזוז מפוצץ, כאילו הכל ביחד.
מה קרה לאגזוז באמת?
פשוט יש מהמאפלר מין צינור גמיש כזה שיוצא בעצם לכיוון של האגזוז, וכמו כל דבר בסירה הזאת זה ישן וישן מאוד, ועייפות החומר ופשוט התפוצץ. ועם קצת אלתור, עם קצת...
עשן בסירה וכאלה, עשן מהחדר מנוע?
עשן עם מי ים, כל התא מנוע בבלגן שלם, ופשוט עם קצת אלתור.
והרבה איזולירבנד.
אז כזה פלסטלינת אפוקסי, ועוד קצת איזולירבנד כזה של שעמיד בחום, ועוד כמה אלתורים, וזה החזיק עד רודוס. באמת, עד שהיה לנו גישה לחלקי חילוף וקנינו צינור חדש.
אז אתם שם מול האי הטורקי, ואני מבין שנתנו לכם לשהות שם איזה דקה וחצי.
עברה משטרה והתעלמה מאיתנו, אז לא...
כבר טוב. ואז מצאתם דרככם לרודוס, הסתדרתם, בקיצור.
נכנסנו לקסטל אוריזו בסוף, איכשהו, משהו, יום למחרת.
בסוף אחרי יום וחצי משהו כזה נפתחה יוון, ויכולנו להיכנס לקסטל.
את המסע של החודשים שבאו אחרי, הכל נמצא בערוץ היוטיוב שלכם, שעוד לא אמרנו, סיילינג, אסטריקס. מה ככה עוד מהחוויות, הקשיים, הדברים שהיו בדרך?
וואי, גידי, איך אפשר להתחיל? זה שנה שלמה, זה חיים שלמים. הרבה אומרים לי, את נהנית? היה לך כיף? איך הייתה לך השנה? היה לך כיף? זה חיים, זה מסע, זה כאילו כל יום זה...
רכבת הרים.
כן.
לפעמים למעלה, לפעמים למטה.
ואצלי בכלל. כן, אני בוכה הרבה.
בואי נדבר על, בואי נפתח את הנושא הזה.
בואי נפתח. לא, בכיף.
בסדר, אפשר לפתוח את העניין הזה שהיא בוכה כל הזמן?
אני בסדר גמור, אני מקבל את זה במינונים של לפחות פעם בשבוע.
רגע, אז בואי נדבר על זה. ישנם הרבה פרקים, אני מנסה להיות עדים, של סיילינג אסטריקס, שבהם את מדברת על החיים על יחטה. והעולם מה שנקרא קרוזינג, על ההפלגה, על התחזוקה של היחטה, כאל משהו שנמצא בין, על הגבול בין אסון לקטסטרופה, מתמשכת. את נהנית.
אני אתחיל בכוכבית, אני בוכה כדי לפעמים, זה הדרך שלי לפרוק דברים. אני בוכה.
חלקנו. הם שומעים שזה נושא.
כן, ולי ודני יש הסכם, כשהמחלים מתמלים, צריך לפתוח את הברז, מדי פעם בשבוע כזה. צריך להתלונן על משהו ולבכות. אז אני בוכה הרבה. אבל גם אם אני חוזרת לרגעים ההם, זה משהו שעוד לא הייתי מוכנה אליו. רק בסוף אירופה הכרתי את מושג הקרוזינג. לא הבנתי עדיין מה זה. לא ידעתי מה זה לחיות על סירה. מבחינתי כולנו מסביב, זה פנסיונרים שחיים באירופה, עם כסף וסירות טובות ותחזוקה טובה, ומה שהם עושים ביום יום זה לשטוף את הסיפון עם מים שלי אפילו אין. ומשהו בזה עוד לקח לי המון זמן להתרגל לחיים האלה, כי אנחנו חיים על סירה מבוגרת, שצריכה המון תחזוקה, שיש המון בלי, וגם בים יש המון בלי. יש עליות וירידות גם בלי קשר לתחזוקה. זה חיים שהם טובים מאוד, אבל כשהם רעים הם קשים. וחלק מהערוץ הזה שפתחנו, הערוץ יוטיוב, היה גם במטרה להגיד את האמת, שוואלה, לא, החיים לא מושלמים באף חיים. כאן בארץ יהיה לי פקקים בדרך לעבודה, שם אני צריך להחליף פקקי עץ לדק, כאילו זה. החיים לא מושלמים. תוסיף לזה את זה שאני בוחר הרבה, זה נראה קיצוני. חוץ מזה שכל עניין הצילום, חוץ מהבלוג, היה לו חלק מאוד גדול שמישהו פעם הביא לי טיפ, שלפני שיצאתי להפלגה, הוא אומר לי, כשקשה לך, צלמי את עצמך. דברי אל עצמך, תסריטי, אחרי זה תראי את זה. ותביני שהיה שונה. או שתביני שוואלה היה קשה, כל הכבוד לה, שהיא עברה את זה. אז גם חלק מזה היה משהו קצת תרפיוטי לי.
למה בעצם אתם עושים את הערוץ הזה? מה המטרה בלשתף את החוויות שלכם ביוטיוב? זה אופנתי, זה מגניב, זה כולם, הרבה אנשים עושים את זה בכל מיני ז'אנרים, לא רק בעולם השייט, אבל למה לפתוח ערוץ יוטיוב?
אז ככה, כאילו, בעיקרון, תחום השייט בארץ זה משהו שכן מתפתח, אבל הוא עדיין יחסית נישתי ויחסית לא מוכר. כי כמו שגל אמרה, זה תחום שנתפס כתחום לעשירים, או דברים
מסוג הזה. ולמען הסר ספק, תכף נדבר גם על עניינים פיננסיים, אבל למען הסר ספק, הם לא תכונים, נגיד, לא מדובר פה במיליונרים.
לא, אנחנו גם לא כל כך מרוויחים מהבלוג הזה.
תכף נגיע לזה, אבל כן.
ובעצם אמרנו, כל הזמן עולה הסיפור של משבר הדיור ויוקר המחיה וכו' וכו', ואיך זוגות צעירים יכולים להסתדר. וזה משהו שכן רצינו לשתף אותו. אבל עוד לפני זה, זה עלה כפרויקט של תיעוד המסע שלנו בשביל עצמנו ובשביל המשפחות שלנו. כי הרבה פעמים, בעיקר גם היום עם הטלפונים הדיגיטליים ועם הכל, אתה מצלם מיליון תמונות וסרטונים ובסוף אף אחד לא רואה את זה וזהו, וזה כאילו מתמסמס. ועכשיו יש לנו איזשהו מין יומן מסע מצולם כזה, שזה אפילו בשבילנו ברמה האישית, זה זיכרון לכל החיים. וחוץ מזה שהדבר הזה גם יכול לתת לאנשים השראה, אולי איזשהו ידע, לפתוח להם את הראש לרעיונות חדשים, וקיבלנו תגובות מדהימות מאנשים על הדבר הזה.
זה בדיוק הדיסוננס, כי הרצון להיות השראה לאחרים, וגל שאני אתאר סיטואציה שנמצאת, מתרחשת כנראה ב... אתם תגידו לי.
סרדיניה?
כנראה. נסתמה אסלה.
נכון.
אתם על עוגן, יש רוח מטורפת בחוץ. אתה עסוק במשך יממה או שתיים בפתיחת הסתימה, ובקצה התהליך הזה גל מקבלת את המשימה של להעלות את האסלה לסיפון, ולתת לה איגוד סקאב, מה שנקרא.
מכל המשקעים.
ניקיון טוב מכל המשקעים, עם ניירות טואלט באף, ואיזו כותרת שאומרת, מספיק תורידו אותי מהסירה הזאת, או משהו בסגנון. השראה.
השראה, השראה.
קרוזי, תפליגו, זה כיף. ברור לי, אמרת כבר, החיים כוללים גם את הרגעים האלו.
נכון, ואת האמת זה הרגעים הכי מצחיקים. לפני שיצאנו, אני זוכרת שישבתי בבית וחיפשתי ביוטיוב, באנגלית, כאילו, איך מתקלחים על סירה? איך אישה חיה על סירה? מה אנשים... תנו לי כאילו להבין רגע למה אני הולכת. ובאותו יום היינו, דני החליט שזה הזמן לפרק את האסלה, עוד לא הייתה סופה, ברגע נכנס הסופה, האסלה כבר על הסיפון, משקעים ביולוגיים ואורגניים בכל מקום בסירה, והסירה מתחילה לקפוץ כמו רכבת הרים, ואתה, יש מחלות ים, לכולם יש מחלת ים מתישהו, חוץ מלדני, אבל יש מחלת ים, ואז אתה גם מקרצף עם כל הריח והבחילה והכל זז, והסלה עפה עליך ודברים יפים עליך, ואתה רוצה למות, ואתה הולך להקיא וחוזר לקרצף, אתה כאילו על עוגן, אתה אמור, זה הרגע שלך לנוח, ואין מרינה, ואין איפה להיכנס, ואין מפרץ מוגן, וזה חלק מה, זה התמונה ההיסטורית מבחינתי, מה זה? אני נורא אוהבת לראות את הסרטון הזה.
בתעודת זהות.
כן, וגם זה לא תמונה שצילמתי כדי להראות אותה, זה היה כדי לשלוח לאמא שלי מה קורה איתי עכשיו, וכשאנחנו עורכים את הסרטון, אני אומרת אין סיכוי, זה.
האמת היא שקיבלנו הרבה תגובות של, אם את סובלת כל כך, למה לעזאזל את עושה את זה? אבל בפועל זה, יש רגעים טובים ויש רגעים קשים ויש הכל מהכל, כמו בחיים הרגילים. ואנחנו מלכתחילה החלטנו שזה מאוד חשוב לנו להראות את התמונה המלאה כמו שהיא, לא לייפות את הדברים, לא להיות מישהו שכאילו לא אנחנו. רצינו להיות אנחנו כמו שזה ולהציג את זה גם.
אותה סופה, אפרופו, היא נמשכה כמעט 4 ימים, ובאמת היה לי את הרגע הזה של, זה היה הרגע הראשון שאני אומרת, אני לא רוצה יותר, אני כאילו תוריד אותי, אני רוצה קרקע יציבה. זה היה 4 ימים, ומישהו צריך להיות על הסירה כדי לשמור עליה, אם העוגן נגרר, אם משהו קורה. ואני שוכבת כל יום עם בחילות, ואני אומרת, טוב, לכי לחוף. וזה מין איזה דיסוננס זוגי כזה, אני נוטשת אותו בסירה. אני הולכת לחוף למקום היציב ומשאירה אותו בסערה. והוא פשוט מוריד אותי, ואני מוצאת כיסא חוף ונרדמת עליו. אני פשוט כאילו ישנה בחוף 5 שעות. ויום למחרת אני אומרת לו, טוב, די. תוריד אותי, הולכת לעיר, יושבת על ספסל ככה כל היום, רק שיהיה יציב. ואנשים, אתה יודע מה החלק הכי הזוי? אנשים הולכים ברחוב בין בניינים, אין רוח, אין, הכל שקט, כל אחד בבית קפה, ואף אחד לא יודע שיהיה סופה עכשיו בים, ושהסירה והבית שלי כאילו לא יציב, או הכל מתפרק כזה. אני יושבת לספסל בסערת רגשות, וכולם, אתה יודע, לא יודעים שהשמיים בהירים. אבל זה היה טוב, כי רגע כזה, הוא רגע שאני יודעת למה אני מסוגלת בו. אני עוברת גם אותו. אתה יודע שאתה אדם, ואתה יכול להסתגל לרגעים. וגם אותו אני עוברת.
אני רוצה, תכף אנחנו נצטרך לסגור פרק ולפתוח פרק נוסף, אבל אני רוצה שנתעכב על עוד אירוע קטן שקורה שם באזור, אני לא זוכר בדיוק איפה, אמא שלך שהזכרת כרגע באה לבקר אתכם. זה מין הצצה כזאת של תל אביב לתוך הסירה שלכם, נכון? של המשפחה, של החיים ששארתם מאחור, לתוך מה שקורה ביניכם בסירה. איך הייתה החוויה הזאת? תארו לי קצת.
זה היה רגע מלחיץ. קודם כל, גם לפרק הזה ביוטיוב קוראים, האם כל אחד יכול לחיות על סירה? אם זה מתאים לכל אחד, דיברנו על זה גם. וכשהאימא הפולניה שלך מגיעה לדירה שלך, אפילו בתל אביב, אתה מנקה לפני, אתה שנייה...
מאפס.
אתה מאפס, שירו שאתה לא חי בסבלה, אתה כאילו בן אדם בוגר. היא באה לסירה, ואתה כל כך דואג שיהיה לה טוב, שהיא תרגיש טוב, שהיא תהיה מרוצה, שהיא לא תגיד כאילו את מבזבזת הזמן, היא לא תגיד, אבל עדיין. זה מלחיץ, זה מלחיץ לשלב את החיים ההם ואת החיים האלה, ואתה גם כל כך רוצה שהיא תהנה, שהיא תראה את מה שאתה רואה.
איך היא באה לבקר אתכם?
בקורפו.
יחסית בתחילת הדרך.
הכרחתי אותה אז, כי ידעתי שיוון זה הפלייגראונד המושלם, מקום שיהיה לה מים רגועים, שכאילו היא תוכל לקבל את המיטב. והייתי נורא לחוצה, וניקינו לפני הכל, אבל היא מגיעה. ואמא שלי היא כמו רוח חדשה כזאת, הייתי בטוחה, שיהיה לה קשה, אבל יום אחרי שהיא הגיעה, אמא רימה את ההגה, מוציאה אותנו מהמעגן, פותחת נפרסים ומפליגה, ואמא שלי כאילו, יש לה רישיון לאופנוע ים.
ושמה לב לדברים שגל לא שמה אליהם לב, זאת אומרת, היא מסתכלת על הוונטות, היא אומרת, זה פה ככה, פה יש חלודה, פה שם, וגל כזה, מה זה אמא, אני פה כאילו, לא שמתי לב לזה בכלל.
היא מצביעה על הגלגלת של הוונטות, נכון, והיא אומרת, מה זה, זה חלוד צריך להחליף, ואני אומרת לה, וואי, לא שמתי לב שיש גלגלת שם אפילו. זה נכון? זה היה... שמע, זה גם להכניס הורה לזוגיות, זה גם לא קל, זה מקום שהוא צפוף. ואימא שלי היא עכבר עיר, היא כל חיה בתל אביב, היא בעלת מסעדה בתל אביב, היא בקצב גבוה, והיא בעצמה פחדה להגיע למקום שאתה במפרץ, אין לאן ללכת, מה היא תעשה? אבל משהו אחר התגלה, היא ראתה את החיים שלנו, אתה זוכר מה היא אמרה?
כן, אני זוכר שהיופי היה שבעצם הגענו באיזה מפרץ יחסית מבודד ושקט, בלי איזה עיירה או משהו, והיה לנו נחמד, ואז היא אמרה, אוקיי, טוב, בואו נלך לאיזה מקום שיש בו כפר, למקום שיש בו מסעדות, משהו נחמד כזה, טברנות.
נשב בקפה.
בדיוק, והלכנו לשם, נקשרנו הגינה ים תיכונית למזח, כמו בהרבה מקומות ביוון, ואחרי כמה שעות היא אומרת, טוב, הבנתי, בואו נחזור חזרה למפרץ הטבעי הרגוע והשקט בלי כל האנשים והטברנות על הרציף.
זאת אומרת, האישה האורבנית שהיא אימא שלך בעצם העדיפה את המפרץ.
כן, וגם...
זה הניצחון.
זה הניצחון, וזה שהיא גם מודה שהיא דואגת קצת, שיצאנו מהמסלול הנכון לחיים, שיצאנו מהמסלול של הקריירה, והיא דואגת לבת שלה, לאן היא הולכת? ומשהו במקום הזה עורר אצלה את השאלה, אולי היא הבינה משהו אחר שאנחנו עוד לא. אולי חיה חיים נכונים.
הבת שלה.
הבת שלה, כן. אולי הבת שלה מצאה דרך אחרת, שפתאום משהו נרגע אצלה בשאלות ובדאגה, שהם לא איבדו את זה, הם פשוט מצאו עוד דרך. וזה היה חזק.
אז כאן, בחזק הזה, נסיים פרק. נפתח פרק נוסף עם סיילי אסטריקס, דני וגל. קודם כל נפתח בירה, כי הגיע הזמן לזמן, הגיע הזמן לזמן. ובפרק הבא נדבר על ענייני החיים על יחדה, התקציב, המקומות הנוספים שהגעתם אליהם, שאוקיינוס קצר לחצות ועוד ועוד. אז סיילינג אסטריקס, קולות הימאים מהפודקאסט של דרך הים, תכף נמשיך.